תודה רבה לכל מי שהגיע. אנחנו מקווים שאנחנו נעשה עבודה טובה מסביב למשנתו של מניטו ועוד כמה עניינים. תודה רבה לספי גלצלר שמוסר את הנפש על העניין, ולאיתי קולין ועוד רבים. איפה נתן? כל הכבוד לנתן, בלעדיו שום דבר לא היה עוזז פה. אני מראש מתנצל, הייתי מאוד רוצה להיות נוכח בכל הערב, לשמוע את כולם, אבל כפי שאומרים בז'רגון, יש אילוצים, ולכן אחרי השיחה שלנו אני אצטרך לצאת. זה לא שמה שבא אחר כך לא מעניין, יכול להיות שאפילו יותר מעניין. הנושא שהייתי רוצה לעסוק בו איתכם הוא נושא שמניטו הרבה לדבר עליו, משיח בן יוסף וההשלכות של מותו. לומר את האמת, השמועות על מותו היו מוקדמות מדי, וכאן הייתי רוצה קצת לעסוק במקורות והמשמעות של המושג משיח בן יוסף, מושג לא כל כך מוכר, למרות שהוא מופיע בתלמוד, לא בספרי קבלה קדומים, אלא בתלמוד כבר מופיע הרעיון של משיח בן יוסף. על מה מדובר? לפי המדרשים, יש מדרשים נרחבים בנושא הזה, מובאים בהרחבה על ידי רבנו סעדיה גאון בספר אמונות ודעות, משיח בן יוסף הוא הגואל. הוא הגואל הפוליטי, צבאי, כלכלי, חומרי. והשלב השני הנקרא משיח בן לוין הוא השלב הרוחני, מיסטי, מוסרי, קדושה וכדומה. התפיסה הזאת, כפי שאני הצגתי אותה עכשיו, מצויה במספר חוגים. אומרים, תראה, הציונות החילונית זה משיח בן יוסף, מה שבא אחר כך זה משהו רציני, זה משיח בן דוד. ואם זה נכון מה שאני אמרתי עכשיו, יוצא שאנחנו בעולם מאוד מאוד דואלי, והעולם הזה שמבדיל בין חומר לרוח, גאולה חומרית וגאולה רוחנית, התפיסה הזאת היא ביסודה תפיסה יוונית, לא תפיסה יהודית. כך שזה מסביר גם מדוע כאשר הרב קוק כתב את המאמר שלו על המספד בירושלים, שעליו מניטו אמר את השיעורים שהפכו בסוף להיות הספר המספד למשיח, ושם הרב דיבר גם כן על מושגים כאלה של גאולה פוליטית חומרית לעומת גאולה רוחנית, אז בנו של הרב קוק, הרב צבי יהודה קוק, היה מהסס ללמד את המאמר הזה, כי הוא ראה בו משנה ראשונה. ובאמת זה נכון שבישיבת מרכז הרב למשל לא למדו את המספד בירושלים. ידעו על הקיום של המאמר, אבל הוא לא היה חלק מן התוכנית הלימודים, תוכנית הלימודית של כתבי הרב קוק, בגלל שבעצם הרב קוק אחר כך פיתח תפיסה יותר אחדותית, הרמונית של הגאולה, שבה יש תחיית הקודש שבא בעקבות תחיית החול. אני אזכיר, אבל ראשית כל, לפני שנתקדם, אני רואה שאני כבר מתקדם הרבה, יש טענה שקיימת בחלק מהחוגים של התורה שבעל פה, שכל הסוגיות של משיח בן יוסף הן סוגיות לא רלוונטיות. זאת היא השיטה, למשל, של הרבי מסאטמר או של הרבי מלובביץ'. כלומר, יש עמדה חסידית שאומרת משיח בן יוסף זה הווה אמינא, אבל זה לא הלכה. להלכה יש לנו רק משיח אחד, משיח בן דוד. וצריך להודות בשביל זה לרב מנחם מנדל קשר בספרו התקופה הגדולה, ששם הסביר והראיה מדוע זה כך, שהרי הרמב״ם כשהוא כתב על ימות המשיח אינו מזכיר אלא משיח בן דוד בלבד, והוא מטיל עליו את כל התפקידים של משיח בן יוסף, מלחמות, קיבוץ גלויות וכדומה. מסביר הרב מנחם מנדל קשר, הוא מביא ראיה לזה מרבנו סעדיה גאון, כדאי לדעת, שכל מה שאמרו על משיח בן יוסף, אומר רב סעדיה, אם יזכו ישראל הכל יתקיים על ידי משיח אחד, לא יזכו יהיו שני שלבים. אז כך שבעצם אין פה שום קושיה מהרמב״ם. בואו נחזור עכשיו לנושא. יש בתלמוד אמרה מעניינת, והוא שמשיח בן יוסף עתיד להיהרג, והוא צריך להחליף אותו. מי מחליף משיח שמת? משיח בן דוד מחליף אותו. והשאלה מה המשמעות של העובדה שמשיח בן יוסף נהרג. יש בסידורים ספרדיים של פעם, בברכת בוני ירושלים, נאמר יתכוון להתפלל על משיח בן יוסף שלא יהרג על ידי ארמילוס הרשע. הקורא הרגיל שמעולם לא למד ספרות אחרת מהסידור, הוא לא יודע מי זה ארמילוס, הוא גם אולי לא יודע מי זה משיח בן יוסף, אבל דבר אחד ברור לו, שארמילוס רוצה להרוג את משיח בן יוסף. הריגת משיח בן יוסף היא מעשה אלים. בסידורים הספרדיים המאוחרים יותר שינו את הנוסח, אלא כתוב שם יתפלל על משיח בן יוסף שיחיה ולא ימות על ידי ארמילוס רשיעה. עכשיו, מי שאין לו מידע מוקדם חושב שמשיח בן יוסף הוא איזה צדיק שחלה בווירוס. הווירוס, איך קוראים לווירוס? ארמילוס. יש וירוס כזה, וצריך להתפלל על משיח בן יוסף שיחיה ולא ימות. מוריי ורבותיי, צריך להתפלל על משיח בן יוסף. נעשה עכשיו מי שברך, נקרא את המפרקי תהילים, מי שיכול גם לתרום צדקה, כדי שמשיח בן יוסף יחיה. אז צריך להבין שבאופן, הייתי אומר, כמעט תת מודע, משהו סמוי בנפש, ניתק ונטל את היסוד הצבאי, המדיני, מכל הסיפור הזה. כדאי לדעת, לשים לב לזה. עכשיו שומעים? מצויה. מה? להפסיד מהתחלה? טוב, ערב טוב, אני רוצה להודות לספי.
עכשיו אפשר להמשיך.
בסדר, אפשר להמשיך מאותה הנקודה. בסדר. עכשיו, מה? לא, זה מפה בא. זה מפה. כן. עכשיו, צריך להבין מה זה אומר. יש, אז הייתי רוצה ככה להביא תפיסה שלדעתי היא תפיסה לא נכונה, כדי להבין מה שאני רוצה להסביר. יש אומרים, תראה, המדינה הזאת היא מדינה חילונית וזה נורא מצער, אבל אין מה לעשות, יש לנו ידיעה שמסרו לנו רבותינו שמשיח בן יוסף יהיה לפני משיח בן דוד. אז מה אפשר לעשות? בוא נסבול את זה בשקט, נחכה שזה יעבור ושהמדינה תתמוטט, וסוף סוף הדתיים יוכלו לנהל את העניינים. ועד כדי כך שאפשר לומר, משיח בן יוסף מת, ברוך המקום שהרגו. סוף סוף אנחנו יכולים, אנחנו הדתיים, לנהל את המדינה ולהעביר את כל התקציבים לתלמודי תורה. והתפיסה הזאת היא נובעת מדיכוטומיה, מדואליות בין הקודש לבין החול. על גבי זה אפשר להוסיף עוד נתון לכאורה מתורת הרב קוק. הרב קוק מדבר על זה שבגאולה יש שני שלבים, תחיית החול ותחיית הקודש. אומרים לומדים שטחיים בתורת הרב קוק, מה זה תחיית החול? זה המדינה. מה זה תחיית הקודש? שסוף סוף כולם יהיו דתיים. זה תחיית הקודש. זה אגב נכון שכולם יקיימו מצוות, אבל לא זה מה שנקרא תחיית הקודש. תחיית הקודש לפי הרב זה לא הדתיות. תחיית הקודש זה הנבואה. השראת השכינה בכל מערכות החיים כולם זה תחיית הקודש. ומה היא תחיית החול לפי זה? תחיית החול היא ההתחלה של תחיית הקודש. הקודש לא יכול לשוב ולחיות אם אין לו בסיס חומרי, כי הקודש מגלה את הקדושה הגנוזה בתוך הטבע ובתוך החומריות. וכאן אני מקווה שצילקתי כמה טעויות. איפה מוזכר משיח בן יוסף? בתנ"ך.
דיברנו בגמרא, איפה הוא מוזכר בתנ"ך? הוא מוזכר בתהילים, בפרק פ. בפרק פ, השם אלוהים צבאות שוב נא ופקוד גפן זאת. מהי הגפן? כנסת ישראל. וחנה אשר נטעה ימיניך ועל בן אימצת לך. מה זה קנה? קנה, כל מי שעסק בגידול של גפנים, שעבד בקרם, יודע שכדי לנטוע גפנים צריך לעשות שתי פעולות. כי הגפן זה עץ מאוד נחמד, מאוד רך, שנותן פירות טעימים. הבעיה שהשורשים של הגפן הם שורשים חלשים. כדי שהגפן תיקלט באדמה צריך קודם כל לנטוע סוג אחר של גפן שלא נותן פירות אבל יש לו שורשים חזקים. לסוג הזה קוראים קנה. קנה מלשון הכיור וקנו, הבסיס. אחרי שהקנה יקטע שורשים חזקים באדמה, מגיע החקלאי, לוקח סכין וחותך חתך בתוך הקנה. בתוך החתך הזה, בתוך הצדק, הוא לוקח ענף, זמורה, ותוקע את הזמורה הזאת בתוך הצדק, ואז נעשית סימביוזה שמגדלת את הזמורה ונותנת פירות טובים. עכשיו, יש דבר מאוד מעניין. הקנה זה משיח בן יוסף. מי שמסתכל בשטחיות ורואה אדם נוטע קנה, אומר, החקלאי הזה לא מבין כלום בגפנים. הוא עכשיו נוטע שורשים חזקים שלא נותנים פירות, והוא רואה שהקנה הולכת וגדלה, והוא אומר, זה שטויות הדברים האלה, זה לא שווה כלום, חבל על כל המאמץ. הוא רואה את משיח בן יוסף, והוא רואה שמשיח בן יוסף איננו מספק את הסחורה הרוחנית שהוא מצפה ממנו. אבל אחר כך הוא רואה שהחקלאי השתגע, לוקח סכין והוא פוגם בקנה. הוא רואה את משבר הציונות, הוא רואה שהפוסט-מודרניזם אוכל כל חלקה טובה, הוא רואה שכל ההישגים הפוליטיים הולכים לאיבוד. אומר, החקלאי השתגע, כבר לא כדאי בכלל לתמוך בציונות הזאת. אחר כך הוא רואה שאם יש לו סבלנות, שמתחיל עכשיו משהו חדש. משהו חדש מתחיל בתוך הקנה, ובסוף יש פרי הילולים. לכן צריך להבין שהריגת משיח בן יוסף, השקיעה הזאת לשעה כשהסכין נכנסת לתוך הקנה, השקיעה הזאת היא חלק מתהליך. אני זוכר שבזמנו שאלנו את הרב צבי יהודה קוק, שאלנו אותו, היינו קבוצה של בחורים צעירים, אמרנו לו, אם הציונות זה משיח בן יוסף וכתוב שמשיח בן יוסף יהרג ואחרי זה יבוא משיח בן דוד, האם כבוד הרב זה לא אומר חורבן המדינה? היינו צעירים וחצופים. ואז הרב ציודה ענה, לא, אבל ירידה קצת. יש ירידה במוטיבציה הלאומית, משהו הולך ונחלש. היום יש לזה שם כאידיאולוגיה, לחולשה הזאת קוראים לזה פוסט-מודרניזם. ואז יכולות להיות שתי עמדות. יכולה להיות עמדה של אוי ובוי, אוי גוואלט, צריך לעשות משהו כדי לעצור את זה. זה אגב אפשרי, רק תנסה, נראה אם תצליח. כלומר, יש עמדה שאומרת, בואו נבנה חומות. בעצם החרדים צדקו, משיח בן יוסף הזה הוא נורא מסוכן, עלול הכל ללכת לאיבוד, בואו נבנה מחדש חומות, נחבור אל העמדה המתגוננת החרדית, ואז לפחות נציל את הילדים הרכים שלנו שלא ישרתו בטנק יחד עם בנות. זה משהו כזה. אבל עמדה כזאת היא עמדה של חולשה, היא לא מציעה אלטרנטיבה. צריך להבין שאם יש פוסט-מודרניזם, הפתרון איננו חזרה אל המודרניזם. הפתרון זה הפוסט-פוסט-מודרניזם. להבין שתהליכי הפירוק של הערכים מכינים הופעתם של ערכים יותר עליונים שלא יופיעו בהיסטוריה עד עכשיו. זה בעצם מכין את חזרתה של הנבואה. וזה, בשביל זה צריך כוחות חזקים. לגלות את הכוחות הגנוזים בתוך המשברים הגדולים האלה. אני אומר שמי שמאמין מוכרח להיות אופטימי. מניטו עליו השלום, היה לו שאלה מעניינת. איפה כתוב בתורה שיש עולם הבא? התשובה של מניטו הייתה, בראשית ברא אלוהים. זו תשובה נכונה, לא? מה, למה לא? זה הגיוני מאוד. מה אומר הפסוק בראשית ברא אלוהים? יש מישהו שברא את כל זה, והוא לא ברא את זה סתם, יש לו תוכנית. זה מה שזה אומר. עכשיו, המישהו הזה שברא את העולם ויש לו תוכנית, ברור שהוא לא יסכים להשאיר את העולם במצבו הרע. אם כן, יהיה טוב. אם כן, עולם הבא כתוב בתורה, בראשית ברא אלוהים. מי שלא מקבל שיהיה טוב, מי שלא אופטימי, זו צורה של כפירה. אם אתה אומר יהיה רע, סימן שאתה כופר. אתה יכול להגיד יהיה בהתחלה רע ובסוף יהיה טוב, אבל אם אתה אומר שבאופן מהותי יהיה רע, סימן שאינך מאמין. זה אגב מסביר מדוע תחיית המתים היא העיקר הראשון באמונה לפי המשנה במסכת סנהדרין. במסכת סנהדרין בפרק חלק נאמר, מי שאין לו חלק לעולם הבא, זה האומר אין תחיית המתים מן התורה. למה? בגלל שאם אין תחיית המתים, זה אומר שהכוח החזק ביותר בעולם זה המוות. זה לא יכול להיות. הרי הקדוש ברוך הוא אלוהים חיים, אם כן תחיית המתים מוכחת. אם אתה מאמין, מוכרח להיות גם שתהיה תחיית המתים. בואו נחזור למשיח בן יוסף. לגבי הריגתו של משיח בן יוסף, יש בזה שלוש שיטות. הגמרא אומרת שמשיח בן יוסף עתיד להיהרג. הגאון מבילנה אומר, מה פתאום, עוד יוסף חי. מה זאת אומרת עוד יוסף חי? יחשבו שהוא מת, אבל באמת הוא לא. יש תאונה למדינה, אנשים קופצים מהאידיאלים הגדולים, וגם משיח קפץ והודיעו שהוא נהרג, אבל באמת הוא לא נהרג בכלל. אז זה בעצם מה שאומר הגאון מבילנה, יחשבו שמשיח בן יוסף נהרג, אבל השיר המנצח זה אני עוד חי, חי חי, זה השיר שסבא שר אתמול לאבא, והיום אני עוד חי, חי, חי. אפשר אפילו לעשות מזה שיר. האריזה אמר משהו באמצע. הארי אמר, אם יתפללו על משיח בן יוסף שהוא לא יהרג, אז הוא לא יהרג. ואכן זה קרה, שיתפללו על משיח בן יוסף שהוא לא יהרג, והוא לא נהרג. זה קרה במלחמת העולם השנייה, כאשר משיח בן יוסף עמד בסכנת השמדה. היישוב בארץ ישראל באותם הימים, ראשית משיח בן יוסף, עמד בפני סכנה שהכוחות הגרמנים והאיטלקיים יחדרו לארץ וישמידו, וראש הכוחות האלה היה רומלוס, או ארמילוס, אלו איך אתם קוראים את זה, והוא עמד לפרוץ את שערי ארץ ישראל, ובסופו של דבר התפללו בכל מיני מקומות, ונמנעה הקטסטרופה הזאת. כך שהשיטה של הארי באה לידי ביטוי. אבל הרב קוק דווקא הלך לפי הגמרא, שמשיח בן יוסף עתיד להיהרג. מה המשמעות של ההריגה הזאת? לפי הרב קוק, משיח בן יוסף, אני מצטט כאן מספר אורות, עמוד קוף סמך, פסקה וב. אומר הרב, משיח בן יוסף מייצג את לאומיות ישראל מצד עצמם. משיח בן יוסף רואה אויב, הוא יורה טיל. זה מה שהוא יודע לעשות. משיח בן יוסף הוא רמטכ"ל פלוס. זה מה שהוא יודע לעשות. אבל אומר הרב, אבל זאת לא המטרה הסופית. המטרה הסופית זה תיקון העולם כולו. נכון שצריך מרכז לעולם, והמרכז זה אנחנו. אבל יש הבדל בין אם אתה פועל כלפי עצמך או כלפי העולם. וזה בעצם מה אומר שמשיח בן יוסף צריך להיהרג במובן הזה שצריכה להיות איזושהי החלשה של ההתכנסות של עם ישראל בתוך עצמו. וההחלשה הזאת היא היא הריגת משיח בן יוסף, והיא זו שמולידה אחר כך את משיח בן דוד. אם נתרגם את זה לשפה של רצף היסטורי, השפה של הרצף ההיסטורי אומרת כך: יש לעם ישראל שלוש זהויות. איך אני יודע? כי לאבינו יש שלוש שמות: יעקב, ישראל, ישורון. יעקב זאת הזהות הדתית, עם ישראל כקהילה דתית. מה זה ישראל? זה עם ישראל כקהילה לאומית, זה הישראלי. ומה זה ישורון? זה האוניברסלי. עכשיו, יש מאבקים בתוך האומה כיצד הכוחות האלה צריכים לבוא לידי ביטוי. בגלל זה יש לנו דתיים שדוגלים ביעקב, יש לנו לאומיים שדוגלים בישראל, ויש לנו שמאלנים שדוגלים בקוסמופוליטיות בישראל, בישורון. איך מחברים ביניהם? אז זה הולך ככה: בתשח ישראל ניצח את יעקב, היהודי הפך להיות ישראלי. איך אומר מניטו? עברי ממוצא יהודי. ישראל ניצח את יעקב. ולכן הדתיים בשנים הראשונות של המדינה נשארו בפינה, לא הפריעו יותר מדי, לא הפריעו להם יותר מדי, וישראל ניהל את הגאולה. במלחמת ששת הימים יעקב וישראל עשו סינתזה. צהל החילוני שחרר את הר הבית. זה הפריע לכולם. לא החילונים הבינו מה הם עשו, ולא הדתיים הבינו מה שקרה. נוצרה סינתזה דתית לאומית בדמות תנועת גוש אמונים שחיברה בין יעקב לבין ישראל. כאנטיתזה נוצרה השמאלנות, והשמאלנות תובעת את חלקה, ואז היא מתנגדת גם ליעקב וגם לישראל כאחד, עד אשר ייפטר המשבר. איך הוא ייפטר? לא על ידי הניצחון של האחד על פני השני, אלא על ידי סימביוזה. הכיצד? כאשר יתברר שהציונות הארץ ישראלית הדתית היא היא היסוד של תיקון העולם כולו, ולכן צריך למלא את כל המרחב בין הנילוס לבין הפרט במאחזים של מתנחלים לכל האורך, לא בשביל טובת עם ישראל אלא בשביל טובת העולם כולו, ומזה ישראל הופך להיות ישורון. זה בעצם ההשלכות של הריגת משיח בן יוסף, כפי שנאמר בכותרת של ההרצאה. עכשיו, לא, כפי שאני הודעתי מראש, אני אתנצל, ולכן לא נותרו כי אם 5 דקות בלבד בשביל שאלות, התנגדויות, סקילות. יש מישהו שרוצה לשאול שאלה? בבקשה.
הספד מירושלים, מה זה?
המספד בירושלים זה טקסט של הרב קוק, שהוא סיכום של הנאום שהוא נשא בהזכרה של הרצל. כן, הרצל נפטר בכף בתמוז 1904. הרב קוק עלה לארץ בכ"ח באייר באותה השנה, אז משהו כמו 1.5 חודש אחרי עלייתו פונים אליו הארגונים הציוניים ומבקשים ממנו לעשות הספד להרצל, והוא מסכים. הטקסט הזה הופיע אחר כך במספר מהדורות. המהדורה המצויה זה בספר מאמרי ראייה.
בבקשה.
טוב, בקול
צרחנה.
כן. ישראל
מזוהה כמשיח בן יוסף, ישראל כמשיח בן דוד. השאלה שהוא שאל, אם הבנתי נכון, האם משיח בן יוסף מזדהה עם ישראל ומשיח בן דוד עם ישורון? תשובה, הבנת נכון, כל הכבוד.
כן. אפשר לעמוד, יעזור שישור.
רק שנייה.
תבין ככה, כל האוניברסל הוא
משיח בן דוד? קליפה קודמת, אני חוזר לשאלה. לפי זה, השמאל הוא תחילת משיח בן דוד? שאלה מצוינת, תשובה לא. הוא הקליפה הקודמת לפרי. זאת אומרת, משיח בן דוד לוקח את הלב, הליבה הישראלית, ומקרין על העולם כולו. אבל כל זמן שזה לא מתגלה, מופיע תביעה נגדית. התביעה הנגדית הקוסמופוליטית מנסה להרוס, היא לא מנסה לבנות. אבל היא הבסיס להופעה שתבוא אחר כך של סינתזה בין שלושת הכיוונים.
בבקשה.
הרב אמר שכלל היישוב היה בן משיח בן יוסף.
שמי ש?
כלל היישוב.
כן.
אוקיי. במקום להגיד שמשיח בן יוסף זה בן אדם אחד. חשבתי ששני המשיחים כל אחד הוא בן אדם אחד.
כן, אני רוצה להשיב על השאלה בקצרה. אתה שאלת לכאורה איך אפשר להגיד על כלל היישוב שהוא משיח בן יוסף. אתה חשבת שמשיח בן יוסף הוא אישיות פרטית. מי שעשה את ההבחנה בין משיח למשיחיות זה הרמח"ל בספר קינת השם צבאות. הוא מסביר שיש משיח בן יוסף, יש משיחות בן יוסף, והמשיחות הזאת באה לידי ביטוי במספר אנשים שכל אחד הוא חלק ממשיח בן יוסף במהלך ההיסטוריה.
יש
כן.
גם בן אדם אחד.
יש מספר אנשים שממלאים את הפונקציה הזאת. כן.
בבקשה.
אם ככה, אז מה הבעיה לומר שהרצל הוא משיח בן יוסף
אחד? אז הרב קוק אמר על הרצל שהוא מי שנוכל לחושבו לעקבה זה משיח בן יוסף. זאת אומרת, הצד העקב, הצד הראשוני, התחתוני של המגמה של משיח בן יוסף. הרי הרצל הקים את המדינה, אבל לא ממש. אז צריך לחכות. אז דוד בן גוריון, עוד שלב, וכו'. כן. בבקשה. הבנתי. נכון. כן. תודה רבה להשמה של אי הבנת התנ״ך. בתנ״ך לא משיח בן יוסף הוא האוניברסלי אלא יוסף. יש לנו ארבע דמויות בפרשיות האחרונות של ספר בראשית: יוסף, משיח בן יוסף, יהודה, משיח בן דוד. זה ארבע צורות שונות. יוסף הוא האיש דווקא הקוסמופוליטי הנבלע בתוך מצרים, אפשר לקרוא מתבולל מבחינה מסוימת. באיזשהו שלב הוא חוזר בתשובה ממגמה זו ונהיה משיח בן יוסף, כשהוא אומר ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. אבל מה שהוא למד אצל הגויים, יוסף, הוא למד את מדעי המדינה, בסדר? וכשהוא ראה שיש אחר כך, הוא נפטר, אבל היה לו המשך, היה גם גואל שגדל בין הגויים, והוא ראה איש מצרי מכה את דרייפוס, אז הוא כתב את מדינת היהודים.
כן,
שאלה, זאת שאלה אחרונה. כן. האם יש הבדל בין שלושת השיטות, הרב קוק, הגר"א והארי, לגבי הזהות של ארמילוס? ארמילוס זה מי שרוצה להרוג את משיח בן יוסף, יהיה אשר יהיה. צורות שונות, כמו שיש לך צורות שונות של משיח בן יוסף. תודה רבה, ערב טוב, ושוב מחילה, כל טוב, יישר כוח לספי, לאיתי, נתן ולכל המארגן.
יישר כוח גדול הרב שרקי, כל זה, כל המבנה הזה, בזכותו, צריך להגיד תודה, הוא פרס כנפיו תחת המיזם שלנו, תודה רבה רבה.